טוב, שלום לכולם. בעזרת השם, השבוע מתחילים, נכנסים לחנוכה. אז בעזרת השם, אנחנו רוצים לדבר היום בשיעור מיוחד גם על חנוכה וגם בעזרת השם על הפרשה. כן, הפרשת מקץ. זאת אומרת, כתוב פה חנוכה בפרשת מקץ. בתוך פרשת מקץ. וטבוח טבח ואכן, תכף נראה מה זה קשור לזה. אנחנו יודעים שהמועדים הם שנופלים במעגל השנה, חלים במעגל השנה, יש להם גם כמובן קשר לפרשת השבוע שהם צמודים אליה, שהם חלים לידה או בתוכה, ממש בתוך המועד, בתוך החג. אז גם בחנוכה, הפרשה שמלווה תמיד את חנוכה, פרשת מקץ. כמעט תמיד חנוכה, פרשת מקץ, פרשת חנוכה, אולי לפעמים קצת לא, אבל ברוב הפעמים זה ככה. ובאמת, באופן מפליא, אז יש בתוך פרשת מקץ, רמז מאוד מאוד ככה חזק ועקרוני לכל הנושא של חנוכה, שנעשה קצת לעמוד עליו, כן? אז אנחנו גם מתוך, נעמוד על הרמז הזה גם מתוך כל ההבנה, בעזרת השם, מה שנצליח קצת להסביר על הבנה שורשית במחלוקת בין יוון, לבין ישראל. מה הייתה בעצם המאבק? מה היה המאבק פה? מה הייתה המריבה? ממה נבוא כל הגזרות של יוון על ישראל? טוב, יש לנו הרבה ככה מה להספיק, מה שנצליח בעזרת השם. קודם כל נתחיל עם רמז אחד שמובא בקצרה, זה לא הנושא שלנו, אבל יש כמה רמזים, צריך לדעת פרשת מקץ, כמה רמזים מעניינים לחנוכה. רמז אחד ככה, רמז נחמד יפה, מביא אותו הבני שכר, נאמר אותו בקצרה, שאתם יודעים שיש בסוף כל פרשה, יש מסורה. מה זה המסורה? המסורה כותבת, אומרת כמה פסוקים היה בפרשה. נכון, כמה פסוקים היה בפרשה, נותנת איזשהו סימן. כן? למשל בפרשת וישב, אז יש, כתוב במסורה קופיות בית פסוקים, יבוק סימן. כאילו, כמה פסוקים, למספר הפסוקים בפרשה. בפרשת מקץ יש דבר מיוחד. יש דבר מיוחד שהמסורה כתבה לא רק את הפסוקים, אלא היא כתבה גם את המספר של התיבות. של המילים. זה דבר מיוחד שאין אותו כמעט בשום פרשה אחרת. יש בחוקת, בבלק אולי, אבל ממש בפרשיות בודדות. פה ואולי עוד איזה שתיים. כותבים גם, המספר הפסוקים כתוב, אני חושב, זה סימן של המציאה, אני חושב. זה המספר הפסוקים בפרשת מקץ. אבל כתוב גם מספר התיבות. מה מספר התיבות? אז בואו נראה מה אומר הבני שכר, את הרמז, ואז ממילא רואים פה שיש איזה חידוש, כתוב מספר התיבות, יש פה איזשהו קשר כנראה, לא סתם כתבו את זה. אומר הבני שכר, למה קביעות ימי חנוכה אם תמיד בסדר מקץ? בסדר? כשאם המועד נופל בפרשיות, אחד בפרשיות שבוע מסוימות, יש קשר ביניהם. אמר כבוד מחותני, הרב הקדוש המקובל, מהרצאה מזיטיצ'וב, המסורה מנעה בכל סדר מפרשיות התורה, כמה פסוקים יש בה. ובסדר מקץ סימנו גם התיבות, גם התיבות, לא רק הפסוקים, גם התיבות. יש, כתוב בסוגיים, יש עוד כמה סדרים שנמנו גם כן התיבות, ואנחנו בענייננו יגענו להמציא טעמים, כי באמת טעם הבא, מה נשתנו, למה זה השתנה בסדרים האחרים. אז גם בפרשיות אחרות, בחוקת ובלק יש את זה. בכל מקרה, מה בחנוכה? כתוב מספר התיבות בפרשת מקץ, מישהו ספר פעם, יצא לו לספור, לא יצא לכם. טוב, אז אני אגלה לכם. אפשר לעשות במחשב היום, אתה אומר. כן, לא נראה, בגלל לי שהבני ישראל לא עשה את זה במחשב. כן, יכול להיות. פסוקים, אבל לא תיבות, לא מילים. לא, התיבות בכל פרשייה, לכל פרשייה לא כתוב במסורה את כל התיבות. אולי היום זה משברים מודרניים, במסורה שכתובה בחומשים זה רק הפסוקים. בכל מקרה, כמה התיבות בפרשת מקץ? 2,000 קפי. או, כבר אנחנו מתחילים לשמוע משהו על חנוכה, נכון? 2,000 קפי. כאילו, זאת אומרת, 2025. אבל כתוב 2,000 קפי. הנה, יש פה רמז, קפי, נכון? כה זה המילה הקשורה ביותר לחנוכה, זה כה, 2,000 קפי. אבל מה הקשר ל-2,000? כה, שמעתי, קפי, קפי בכסלב. אבל מה עם 2,000? מה אתם אומרים שם מישהו רעיון למה 2,000? אז תראו, מסביר פה דבר יפה. שהמנורה, החנוכיה, בשלמותה, כמה, בחנוכיה בשלמותה, כמה נרות יש? כמה נרות יש בחנוכיה בשלמותה? 8 נרות, לא, שמה זה? כן, שמה שהוא לא זה. 8 נרות זה 8 נרות יש לנו בחנוכה. זה החנוכיה באידיאל שלה, מגיעה לשיא שלה, אחרי מוסיף והולך של בית הלל, הגענו לשמונה נרות. אז הוא אומר דבר יפה, הוא אומר, נר, כמה זה נר בגימטריה? 250, אז כמה זה 8 נרות? כמה זה 8 נרות? 2000, ראיתם? אז 2000, 8 נרות, 2000, זה, רמזו לנו מספר הפסוקים פרשת מקץ, 2000, 8 נרות וקפה בכסלב. רמז נחמד מאוד, והם 2000 קפה, ועוליות קביעות חנוכה בפרשה זו, ומתחילים יום קפה לחודש, ומדיקין 8 ימים, והנה בית אלפים ושמונה פעמים נר, לזה רמזה המסורת למנות גם התיבות, אשר מעניין מספרן, רומזין לחנוכה, עד כאן דבריו וספתותיו דובבות. רמז נחמד מאוד. יפה. אבל יש כמה רמזים, יש רמז מאוד מאוד חזק בפרשת מקץ לחנוכה. אני חושב שזה אחד הרמזים החזקים בתורה לחנוכה. בסדר? יש כמה רמזים, הרי חנוכה מסתתרת בתורה בכמה מקומות, אז זה חג דרבנן, אבל לת מילתא דלא רמיזה באורייתא, אין דבר שלא רמוז בתורה. אז גם חנוכה רמוז בתורה. ויש רמז, אבל אחד החזקים זה דווקא, באמת נפל פרשת מקץ, כנראה כדאי הפרשה של חנוכה. למה אחד החזקים? כי בעת מופיעה, המילה חנוכה מופיעה בפרשה, בסיכול אותיות אבל, בסיכול אותיות. אני לא חושב שיש עוד מקום כזה בתורה, אבל בסיכול ממש מופיעה המילה חנוכה, אותיות חנוכה מופיעים בסיכול אותיות בפרשה. איפה? האחים יורדים בפעם השנייה, כשהם חוזרים ליעקב, הוא שולח איתם מתנות ליוסף, כן, ויומר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכלכם, והורידו לאיש מנחה מעצרו מיד דבש נחות ולא פנים שקדים. קחו מנחה איתכם ותרדו חזרה ליוסף, הוא אסר שם את שמעון, יורדים אחד עם בנימין חזרה, כן, וכסף משנה קחו בידכם, ואת הכסף המושב בפי המתחותיכם, תשיבו ביתכם אולי משגעו. ואת אחיכם קחו וקומו שובו לאיש. טוב, פסוק תתוו, ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשנה כסף לקחו בידם, ואת בנימין. עכשיו לא היה פשוט ליעקב לשחרר את בנימין, נכון, הוא נתן להם הרבה מנחה לאיש הזה, למושל במצרים. ויקומו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף. ואז יוסף אומר למשרתים שלו שם, לאחראים על, כן, על כל המנהלה שלו, שהיום אני רוצה לאכול איתם. רוצה לאכול עם האנשים האלה שבאו. כן, יוסף, הסעודה של יוסף עם האחים, זה דבר צריך ללמוד אותו מצד עצמו, אבל אז הוא אומר כזה דבר. והיה יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, עבה את האנשים הביתה, וטבוח, טבח, והכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. ויעשה איש כאשר אמר יוסף, ויבא איש את האנשים בית יוסף. אז כתוב, יש ספר שלטי גיבורים על הש"ס. כתוב, זה רמז, שהרבה רמזים חנוכה נמצאים בספרים של החסידות, ודברים מאוד, מאוד, מאוד חשובים. אבל יש רמז מיוחד שנמצא בפוסקים. השלטי גיבורים זה מהפוסקים, כלומר הוא... שגיבורים זה חיבור על הריף, על הריף. הרמה בשולחן הוא מביא ממנו הלכות, הוא נקרא הגאות אל פסי. הגאות אל פסי, מי שכתב אותו, הרב יהושע בועז, כך קראו לו, הרב יהושע בועז. הוא היה מראשוני האחרונים, תקופת הבית יוסף. הוא היה ממש בתקופה של הרמה כזה, מקביל אליהם קצת, של הבית יוסף, של הרמה קצת מקביל אליהם. הרמה לפעמים מביא ממנו אפילו הלכות בשולחן ערוך. אז זה ממש ספר של פסיקה יש בזה, כן? אז בשלטי הגיבורים, זה אומר, פה יש רמז לחנוכה. הפסוק הזה, כן? ובפרשה הזאת של פרשת מקץ, אומר, תראו, אומר השלטי גיבורים, אני הכותב, קיבלתי סימן, הוא קיבל את זה, סימן, מרבותיו בפרשת ואי מקץ, זה כנראה לא לחינה, אתם יודעים שדווקא הפרשה הזאת, בכל מקרה, ואי מקץ, החטא מטבוח, והטבע והחן. הם אותיות? חנוכה. שמעתם? הוא טבוח, טבח והחן. חטא והחן, אותיות חנוכה. מה זה? חנוכה מה? מלא, מלא, כן, חנוכה. למה, חנוכה כותבים בלי וו? אנחנו קובלנו חנוכה, חנו בקפה, חנו בקפה זה חנו עם וו. נכון? חנו בקפה. חנו בקפה זה אחד סיבות לחנוכה. חנו עם וו, חנוכה נמצאת בתורה, פה בסיכול אותיות. ממש האותיות של זה, ממש בפרשת מקץ. רמז מאוד מאוד, אך שתראו, לוקח מזה גם נפקמינה קצת להלכה. ממש מוצאים את זה קצת עיקרון הלכתי, כן, והוא מוסיף שיש מזה, טוב, זה כבר מילים שחבל, שמזה סמך שיש מעט מצווה בסעודות חנוכה. הרי מה מדובר שם? שיוסף אומר, תכין להם את האוכל, תבוח טבח ואכן. עוד מעט נלמד בדיוק מה הוא אמר לו במילים האלה. אבל זה קשור להכין את הסעודה. להכין את הסעודה. הוא אומר, למה דווקא נרמזה חנוכה בהכנת הסעודה לאחים של יוסף? יש קצת מצווה בסעודות חנוכה. כן, יש בזה, יש סמך מעט מצווה. ואותיות ותבוח טבח, אמרתי 44, נראה לי צריך להוסיף פה, לא צריך לראות איך זה מסתדר בדיוק, בסדר? כמו אני ראש חנוכה. בכל מקרה, האם יש משהו לוקח את הרמז הזה, גם עושים לנו איזה נפקמינה הלכתית כזאת? מה זה? כן, אני יודע, כן, כן, כן. האם באמת אבל, האם יש מצווה בסעודות חנוכה? זה מחלוקת קצת, ושולחן ערוך עצמו כתב שריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות רשות. שולחן ערוך כתב סעודות רשות. כן? שלא קבעו למשתה ולשמחה. הרמ"א הוסיף, ויש שומעים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח. ונוהגים לומר זמירות את שבחות לסעודות שמרבים, ואז אבי סעודת מזבח. כלומר, הוא מחבר בעצם את השיטה של סעודת מצווה, ויחד עם להגיד דברי תורה, זמירות ותשבחות, ככה אפשר להפוך את זה לסעודות מצווה. אבל השיטה גבורים אומר, ממש, זה הרמז של חנוכה בתורה, הוא טבוח טבח, ואכן, יש עוד כמה רמזים מפוזרים בתורה, אבל ממש שהמילה חנוכה תופיע, זה אני לא חושב שיש עוד מקום, הוא לא חושב שיש, אז מה שמופיע ככה באותיות ממש נמצאות. אז אנחנו צריכים אבל להבין, אז הוא אומר, זה קצת, וזה קצת נפקה מן ההלכתית, יש מעט מצווה בסעודות. אבל מה המשמעות של הרמז הזה? מה העומק של הרמז הזה, שבעצם דווקא בפסוק הזה, דווקא במילים האלה, כן, וטבוח טבח ואכן, נרמז חנוכה, זה שפרשת מקץ, זה מאוד מסתדר לנו, כי זה בדיוק הזמן המתאים. אבל מדוע דווקא בפסוק ובמילים האלה? טוב, אז בשביל זה אנחנו ננסה קצת להבין את המחלוקת, את המאבק שהיה בין יוון לבין ישראל בחנוכה, וממילא מתוך מה ניצלנו בחנוכה. אז נתחיל כדי להסביר את זה, נשאל כמה שאלות, שמדברים על מספר הימים של חנוכה, נשאל את זה בשתי אופנים. אנחנו יודעים שחנוכה אנחנו עושים 8 ימים, והדבר הזה קצת קשה משתי צדדים, משתי בחינות. דבר ראשון, קושיית הבית יוסף המפורסמת, יש קושיית הבית יוסף זה נקרא, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון, קושיית הבית יוסף בחנוכה שאומר, חנוכה זה זכר נס פך השמן, זה אחת הסיבות, תכף נראה גם את הסיבה השנייה, נס פך השמן היה כמה ימים? 7, אם היה בו להספיק יום אחד, לפח היה להספיק יום אחד. אז יום אחד הוא אמור להספיק באופן טבעי. אז כמה ימים היה הנס? עוד שבע ימים, רק הוא דלק באופן ניסי. אז למה עושים 8, נכון? שואל הבית יוסף, בואו נקרא ויקה למידק. למה קבעו 8 ימים? נקרא ונשם השבח היה בו כדי להדליק לילה אחת, ונמצא שלא נעשה הנס אלא ב7 לילות. ואז הוא עונה כמה תשובות, תקרא את זה 1 או 2, ויש לומר שחילקו שמן שבפח ל8 חלקים, ובכל לילה היו נותנים במנורה חלק אחד, ועד עולה כד הבוקר ונמצא שכל עוד נעשה. כלומר, מההתחלה חילקו את זה ל8. דנים על זה אם מותר לעשות את זה, מותר להוריד שלא יהיה בזמן. יש כל מיני דיונים על זה. אז ביום הראשון כבר 8 דלק יום שלם, זה כבר נס. עוד תשובה שנייה. ועוד יש לומר שלאחר שנתנו שמן בנרות המנורה, כשיעור, נשאר הפח מלא כבתחילה, וניכר הנס אף בלילה הראשונה. כלומר, הם מילאו, אבל פח נשאר. כן, זה כמו אבא בסלי כזה. מוזג ערק, והערק נשאר בפנים הערק. מוזג, הכל נשאר בפנים. טוב, זה אפשרות. אז גם ביום הראשון מתרץ הבית יוסף היה נס. ככה. ויש הרבה תשובות, כמובן, השאלה הזאת, זו השאלה עם הכי אחת בתשובות במסורת היהודית כנראה. השאלה הזאת עם המון תשובות יפות. אבל אנחנו רוצים להעיר כזה דבר. יש תשובות, בסדר. יש גם כאלה אומרים, עצם מציאת הפח זה נס. יש כאלה אומרים, בכלל אולי נס המלחמה, זה על זה יום הראשון זה נס המלחמה, זה גם נס. יש כמה דברים. אבל אחרי הכל, בסדר, יש תשובות. אבל רואים שבסוף חנוכה צריך להיות 8 ימים. כלומר, יש פה איזשהו קשר. אם ככה, למה אבל חנוכה דווקא 8 ימים? למה היה צריך שהנס הזה יקרה 8 ימים בסוף? כאילו, יש פה מחשבה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא רצה שהחנוכה, הזכר לנס פך השמן, יהיה דווקא 8. כאילו, מה הקשר הרוחני בין 8 לחנוכה? נכון, אז תרצנו, למה לא 7 אלא 8? יש כל מיני הסברים שהיה נס 8 ימים. אבל האם יש קשר, האם זה רק קשר מקרי שיצא 8 ימים, או שיש באמת קשר אמיתי ופנימי? מן הסתם, דברים שניסים בעם ישראל לא קורים במקרה, לא קורים בסתם. כנראה שיש קשר עצמי בין 8 ימים לבין חנוכה, וזה אנחנו רוצים לבאר. ודבר נוסף יותר מזה, למה חנוכה נקראת חנוכה? למה חנוכה נקראת חנוכה? חנו בקפה. סיימו את המלחמה. או, אז יש שתי, זה שתי, בעצם אמרתם פה, חנוכה נסבר, אמרתם שתי אפשרויות. אפשרות אחת חנו בקפה, זה מופיע איפה? ברן, הרן בסרט שבת, מביא את הרמז הזה, רבנו ניסים, חנו, כלומר, המלחמות חנו, נעצרו, כלומר, הגיעו לאיזושהי מנוחה מהמלחמות, בקפה בכסלב. אמנם, אגב, המלחמות לא נגמרו, הם אחרי זה עוד נמשכו, המלחמות, צריך לדעת את זה, אבל היה להם איזושהי מנוחה, לפחות הגיעו לירושלים, נעשה הנס וזה, חנו בקפה. אבל יש כמובן עוד סיבה, אולי אני לא יודע מה הסיבה העיקרית, הר"ן אמר משהו אחר, אבל סיבה נוספת, חנוכה מלשון, חנוכה, חינוך, חנוכת המקדש, חנוכת המזבח, חנוכת המקדש, שהייתה בימי חשמונאי. זאת אומרת ש... באמת תראו את זה, המהרש"א כותב על מסכת שבת, הוא מביא מהי חנוכה, אומר המהרש"א, הוא פירש הר"ן, כלומר חנו בקפה יען שם. ואז הוא מוסיף, ונראה לפרש, נקרא חנוכה על שם חנוכת המזבח. כדאמרינן, בפרק רבי ישמעאל, במסכת עבודה זרה, בבית חשמונאי גנזו אבני מזבח ששיקצו אנשי עובדי גילולים לעבודה זרה. כן, טימאו אותם לעבודה זרה, והוא צריכו לבנות מזבח חדש, ולכך נקרא חנוכה. הם חנכו את המזבח, הרי המזבח זה הלב של העבודה במקדש, כן? עבודת הקורבנות, חנכו את עבודת הקורבנות מחדש. כן, היוונים הם גם ממש גנזו את אבני המזבח בהתחלה, ובנו מזבח חדש. ובאמת הדבר הזה הוא מאורגן במדרש, שחנוכה נקרא על שם חינוך המזבח או חינוך המקדש, כתוב במדרש בהלכות שמעוני, מובא שהמשכן הסתיימה הבנייה שלו במתי? בכ"ה בכסלו. המשכן, מתי חנוכת המשכן? בניסן, בראש חודש ניסן. אבל הבניין שלו הסתיים בכ"ה בכסלו, רק שהוא נשאר מקופל עד ניסן. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אז כסלו היה מבויש, לקחו לו את הזכות, שימו לו את הזה, הוא היה מבויש הזה, ולקחו לו את הזכות להיות לעשות את החנוכה אצלו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, אני שאומר לך חנוכה אחרת. יהיה לך חנוכה אחרת. איזה חנוכה? חנוכת בית חשמונאי בבית שני. כן, תראו, אומר הלכות שמעוני, אמר בי חנינה בקפה בכסלו, נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן. כמו שכתוב, ביום ראשון באחד לחודש תקים את המשכן. והיו ישראל ממלמלין על משה לומר, למה לא הוקם מיד שם הדוף יירה בו? והקדוש ברוך הוא חשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק, שהוא נולד בניסן. ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם, אני צריך לשלם, מה שילם לקדוש ברוך הוא חנוכת חשמונאי. אז רואים שחנוכה זה גם חנוכת חשמונאי, כלומר חנוכת בית המקדש. חינוך שמעת, לא רק חנו בכסלו, אלא יש פה ממש עניין שחנוכת המקדש. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, תגידו לי, כמה זמן היה, אם ככה, אם זה חנוכת המקדש? אז שוב, למה 8 ימים? למה 8 ימים? כמה זמן היה חנוכת בית המקדש הראשון? שאלתי בית המקדש. בית המקדש הראשון, כמה זמן היה? חנוכה, את לא עוד כמה זמן הוא היה חיים. כמה חנוכת המקדש היה בית המקדש? שבועיים, 7 ועוד 7 כתוב. מה זה 7 ועוד 7? האמת, מובא בכם בעמוד הבא, תפורי גדב, זה בעמוד הבא כתוב, באמצע עמוד קצת למטה, ספר מלכים כתוב, היה שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים, לפני אדוני אלוהינו, 7 ימים, 14 יום. מה זה 7 ימים? אומר רש"י, 7 ימים של חינוך ושבעת ימים חג הסוכות. בסדר? אז החינוך עצמו היה 7 ימים. 7 ימים, זה במשכן. זה במשכן, כן. נכון, יש קשר במשכן, אבל לכאורה בית מקדש זה בית מקדש. משכן זה מדרגה אחרת. אם זה כמו בית מקדש, תראו, כמו הבית מקדש, לכאורה השאלה הזה, אם זה כנגד חנוכה, בסדר? אנחנו עוסקים עכשיו במשכן או במקדש? בית מקדש שני. אז בית מקדש ראשון, היה בו חנוכת המקדש, שהייתה 7 ימים. 7 ימים של חינוך, המקדש. אז למה חנוכת בית חשמונאי הייתה 8 ימים? למה עשות את זה 8 ימים? אתם יודעים שגם היה חנוכת בית המקדש השני, היא הייתה גם לפני זה. הייתה חנוכת בית המקדש כשבנו אותו, גם חנכו אותו. מתי חנכו אותו? בית המקדש השני? גם כתוב שבכף דלת ייסדו את ההיכל, יום ייסוד היכל השם. אולי בכפה התחילו לחנור, משהו באזור הזה כנראה זה היה. כפה כנראה התחילו לחנור, כך מביאים. גם 200 שנה קודם לכן, שנבנה הבית, קודם לנס חנוכה. אבל גם שם, מן הסתם, כמה זמן עשו חנוכה בית המקדש השני? אני לא חושב שכתוב, לא נראה שכתוב, אני אומר, מן הסתם, עשו 7 ימים, מן הסתם. כנראה, כמו בית המקדש הראשון, למה לעשות יותר? מן הסתם, עשו כמו בית המקדש הראשון. 7 ימים. אז למה חנוכת בית חשמונאי? זה 8 ימים דווקא, אתם מבינים? מה, שאלנו גם מצד הנס, מצד נס פך השמן, הגענו ל8. לא משנה, הגענו ל8, בסוף צריך להבין את הקשר. אבל גם אם זה מצד חנוכה, מצד חינוך בית המקדש, חנוכת המזבח, כמו ששרים במעוז צור, חנוכת המזבח, אז למה החנוכה היא לא כמו חנוכה בית המקדש הראשון של שלמה המלך? מה, אתם יותר משלמה המלך? אתם צריכים 8? מה, אתם יותר? למה אתם לא איזה? למה אתם שרוצים שמונה ושלמה המלך עשה שבעה? טוב, אז בנקודה הזאת היא להבין, הנושא הזה, הנקודה הזאת שחנוכה הוא דווקא תימניה, דווקא שמונה ימים. איך שלא נסביר, נושא הזה פח השמן, מצד חינוך בית המקדש, דווקא שמונה ימים, אז פה נעוצה נקודת המחלוקת בין ישראל ליוון. בין ישראל נעוצה פה, לא רק פה, היא נעוצה בכמה מקומות, אבל זה אחת הנקודות שבהן היא נעוצה, בהבנה של המשמעות שלה, של חנוכה. ומתוך כך אני מנסה להבין אחר כך את הרמז הזה שיש לנו, הוא טבוח טבח ואכן. טבוח טבח ואכן, שדווקא בפסוק הזה נרמזת חנוכה. אז מה בעצם היוונים, כן, נאבקו בעם ישראל? יש כמה צדדים לדבר, אבל אחד הליבות של הזה, כן, הרב קוק דוקר נקודה מאוד עקרונית הרב. הרב זצ"ל אומר ככה, תחזור רגע לעמוד הקודם, הבאתי פה שתי פסקאות מהן היה של הרב קוק, שקצת מדבר על המאבק של היוונים בישראל. פסקה ראשונה הבאתי רק משפט אחד, שהוא פה דוקר את הנקודה, שמה היוונים הפריע להם, ומה הם, איך הם רצו לראות את החיים לעומת עם ישראל. הבאתי פה משפט אחד, שבפסקה הבאה קצת נרחיב אותו יותר. אומר הרב קוק ככה, היוונים העמידו לנס, מה זה נס? נס זה כאילו לדבר, לדגל שלהם, זה הדגל שלהם, את הליצת החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות. על כן הייתה שנאת היוונים רבה מאוד לתורת ישראל. מה בעצם הנקודה של היוונים? כן? שהם שמים במרכז את מה? את התאוות הגופניות, את תאוות החומר, את העולם החומרי, את העולם הזה. העולם הזה זה מה שמנהל את החיים. זה מה שהחיים סובבים סביבו. אבל בעם ישראל, האדם אנחנו יודעים מורכב, האדם מורכב ממה? מגוף הנשמה, מחומר ורוח. באדם הוא לא מחומר ורוח. יש שני חלקים באדם. היוונים כאילו לוקחים את מה? מנתקים את הצד הזה שנקראת רוח, שנקראת נשמה, שנקרא משהו שמעבר, משהו נסתר, ולוקחים רק את המציאות כמו שהיא, מה שיש להם בחושים, מה שתופסים בחוש זה מה שקיים. מה שהחוש יכול ליהנות ממנו, זה מה שזה, זה התכלית של הכל. כן? איך הוא אומר פה? הליצות החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות. כן, אכול ושתה כי מחר נמות כזה. אכול ושתה כי מחר נמות. זה הנושא של, 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 של תרבות יוון. כן? למצוץ מהחיים כמה שיותר הנאות גופניות. כן? כי אין משהו מעבר. אין עולם אלוקי, אין עולם הבא, אין משהו מעל הטבע. הכל שייך בעולם הזה. בסדר? הכל בעולם הזה. עכשיו, בפסקה הבאה, הרב הוא קומד בעצם על הנקודה שהזכרנו, שחנוכה, ימי חנוכה כתוב בגמרא, תימניה אינון, כלומר שמונה הם שמונה ימים. כלומר, תימניה, הרב אומר, זה לא, זה תימניה אינון, זה קרוני לחנוכה שהוא דווקא יש שמונה ימים. זה לא במקרה יצא ככה. לספח השמן או חנוכה, זה לא במקרה, זה שמונה ימים, זה משהו עקרוני שצריך ליפול חנוכה דווקא במשך הזמן הזה. למה? אומר הרב, בעצם, יש, אולי קצת נקרא ממנו, בוא נקרא קצת וננסה להסביר. תפרו את הדף, בין היה שבת, פרק שני עוטט. דתנו רבנן, ככה מתחילה הבריתה על חנוכה, כן, שם, על מה קרה, מהי חנוכה, שואלת הכמה, דתנו רבנן בקפה בכסלב, יום עד חנוכה, תימניה אינון. יש פה הדגשה שזה, השמונה הוא חלק אינטגרלי, בלתי נפרד מחג החנוכה. אומר הרב, הסכום הרגיל להיקף שלם, הוא שבוע של שבעה ימים. זה קודם כל הנחת המוצא. כלומר, אם אנחנו מדברים במושגים של העולם שלנו, אז המשך הזמן הרגיל, השגרתי, זה שבוע. העולם נברא בשבעת ימי בראשית, ממילא כל החגים הם מחזוריות של שבע, נכון? כל החגים הם מחזוריות של שבע. אתם יודעים, בעצם כל, לא רק חנוכת המזבח היא שמונה, כל החגים הם שבע. כמה זמן זה פסח? שבע. כמה זמן סוכות? שבע. שמיני עצרת זה רגע בפני עצמו. כמה זמן שבועות? יום אחד, והוא גם שבועות מגיע אחרי, מה? אחרי שבע שבועות. הוא גם קשור לשבע. הוא קשור שבע שבועות, מגיע שבועות. הכל זה שבע. הכל זה שבע. בא לי חנוכה, חג מדרבנן, ועולה על כולנה. ואתה עלית על כולנה, כן? שמונה ימים. מה קרה? מה אתה יודע? אבל האם זה, מה יש פה? הרב לא מסביר דו ככה. אתה תראה מה הרב מסביר. אתה עלית על כולנה. כאילו מה, אתה יותר מסוכות? אתה יותר מפסח? מה קרה? אתה יותר מחנוכה בית המקדש הראשון, ששלמה המלך שהיה שבעה ימים, אתה עושה לי שמונה? מה נסגר חנוכה? מה לקחת על עצמך כזה מעמד גבוה? כן, למה שמונה? אז אומר הרב, באמת הסכום הרגיל, המחזוריות של החיים שלנו, של כל החגים, זה שבעה ימים. כן? אבל באמת זה העולם שלפנינו. אבל העולם שלפנינו הוא רק, אנחנו יודעים, אכן עצמך בפרוסדור כדי להיכנס לטרקלין. ממש לנו פרוסדור. העולם שלנו זה לא חזות הכל, זה לא תופס את כל המציאות. הוא לא כל המציאות. המציאות הוא מורכבת משני חלקים. כלומר, שני חלקים גדולים מאוד, מחומר ורוח, מהעולם הזה ומהעולם הבא. מעולם נשגב עליון, עולם אלוקי, עולם נסתר. המציאות שלנו רק חלקית, היא רק פרוסדור, כדי להיכנס לטרקלין, למשהו הרבה יותר גבוה ונאצל ועליון, כן? שבו בעצם יופיע שם השם בצורה שלמה וטוטלית. זה מה שאומר הרב. אמנם התכלית של כל נשגב וקדושת שם השם וחפצו הטוב בעולם, יגלה רק לזמן העתיד, שאליו פונות כל הקדושות, בזמן העתיד. אמנם גם בזמן ההווה, כוח העתיד נגלה איך הוא הולך ובא. כוח העתיד איך הוא הולך ובא. זה כאן הוא רומס פה לשם של העולם הבא. העולם הבא זה לא עולם. אחר כך זה עולם שהולך ובא מתוך העולם הזה. כלומר, מצמיח את כל את העולם הזה להפוך להיות עולם, עולם, עולם אלוקי. עולם, עולם שהולך, עולם הבא. עולם שהולך ובא מתוך העולם הזה. בכל מקרה, כוח העתיד נגלה איך הוא הולך ובא. וזה יגלה על ידי גלגוליהם של ישראל הנפלאים, שלולי תכלית העתיד הנשגב בין פותח ידעת עולמים זאת. על כן השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד, ורומז ליום שכולו שבת ומנוחה וקדושה, להורות שבעצם הזמן ההווה, רושם הזמן העתיד, הוא כבר מוכן ומוחש. הרב אומר שיש בעולם שלנו, בעולם של השבע, העולם הזה, יש בו שלוש נקודות, שמרמזות בעצם, שהעולם החומי זה לא חזות הכל. אלא יש משהו שמעבר. יש אלוקות בעולם. יש משהו נסתר בעולם. יש שלוש נקודות. שלוש נקודות באדם, נקודה באדם, נקודה בזמן ונקודה במקום. מה זה נקודה באדם? איפה נקודה באדם שאפשר לראות שהעולם החומר זה לא הכל? אלא יש פה משהו מעבר. איפה באדם זה נמצא? איפה יש לנו סימן לכך באדם? הוא אומר עם ישראל. זה מה שהוא כותב פה. זה יגלה ידי גלגוליהם של ישראל הנפלאים. תראו את המשפט, שלולי תכלית העתיד הנשגב, אין פותר לחידת עולמים זאת. מי זה חידת עולמים? מי זה חידת עולמים? עם ישראל הוא חידת עולמים. אתם יודעים שעם ישראל זה חידת עולמים? גם היום, בטח שהיום אולי, היום יותר מהכל אולי, היום אחרי יותר מהכל. אין מי שלא מסתכל על עם ישראל, וזה חידה בפניו. כל אומות העולם מסתכל, מה זה החידה הזאת? יפה לא מסוגל לתפוס את מה שמתרחש בעם ישראל. והתחיל, קודם כל התחיל באמת, בניסים הנפלאות של יציאת מצרים. דברים על ניסים, על טבעים, יציאת מצרים, וקריאת ים סוף, ומתן תורה, וכל הדברים האלה. אבל אחרי זה ממשיך בכל מהלך ההיסטוריה של עם ישראל, בבית המקדש, ובגלות. בגלות זה שעם ישראל מצליח לשרוד ב-2000 שנה, ולא לאבד את הזהות שלו, לא לאבד את הצלם שלו, את החיבור שלו. זה פלא, אין דברים כאלה. ולהקים אחרי זה מדינה, ומדינה שמגיעה למקום שהגענו היום, ולהצלחות שיש לנו היום בכל תחומי בכל תחומי החיים, שעם ישראל הגיע, זה פלא, זה חידת עולמים. אומר הרב, אי אפשר, אם אתה לא יכול, אם אתה לא מבין שיש עולם נסתר, אתה לא מבין, אין לך פתרון לחידת עולמים זאת. אבל זה חידה, הפתרון שלה, שיש יד אלוקית, שהיא חזקה וגדולה יותר מכל העולם הזה, והיא מנהלת את העם הזה. רק אז יש לך איזשהו פתרון, נבין שיש יד אלוקים שמנהלת אותנו. זה חידת עולמים. טוב, אני חייב לקצר קצת, כן? אז זה עם ישראל. בממד של הזמן, זה בממד של האדם. בממד של הזמן, איפה מופיע האלוקות בממד של הזמן, בתוך הטבע, איפה היא מופיעה? בשבת, יפה, השבת. השבת, איך הוא כותב פה, תראו, על כן השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד. השבת היא חלק ממערכת של מה? של זמן ההווה. כמה זה זמן ההווה? 7 ימים, נכון? השבת היא לא ביום השמיני, היא ביום השביעי. היא בתוך השבע. כלומר, היא בתוך העולם הטבע, אבל מה העניינה של השבת? מה היא בעצם? היא בתוך הטבע, אבל מה היא? מעין עולם הבא. היא בתוך השבע, אבל היא בעצם מסתכלת למשהו מעבר לשבע. מסתכלת לשמונה, מה שזה, כן? מסתכלת לעולם הבא. כלומר, היא מסתכלת מעבר. השבת כאילו אין בה מלאכה, היא מנוחה, כן? כמו העולם הבא שמגיע לשלמות שלו. אז זה כאילו הנקודה בזמן שמבטאת שיש משהו מעבר לחומר פה, בעולם הזה. ואיפה זה במקום? הנקודה של האלוקות במקום? בתוך הזה? איפה זה במקום? באדם זה בישראל, בזמן זה בשבת. ואיפה זה במקום? הנקודה הזאת היא האלוקית, שמתחברת, כן? שעולם אלוקי מתחבר לתוך העולם הטבע, או לתוך העולם שלנו. ארץ ישראל יותר מיד, נכון, ארץ ישראל זה בכללי יותר, אבל יותר ברור, זה במקדש. במקדש זה יש שם, כן, התחברות גלויה של העולם הנסתר עם העולם הזה. ולכן הנס נעשה במקדש, כן? אז תראו, אומר, ותפני מה היה שם, אומר הרב, בואו נמשיך לפסקה הבאה, היוונים אמנם ביקשו לסמות אורו של עולם. הכשיחו עיניהם של ישראל, נכון איך אומרים חז"ל? יוון זה חושך, וחושך זו גלות יוון. מה זה הכשיחו עיניהם של ישראל? ומילאו את העולם פחזות ועוללות. פחזות ועוללות, הכוונה זה, כמו שדיברנו מקודם, זה התעסקות רק עם ענייני התענוגות הגופניים, עם תענוגות החומר, פחזות ועוללות, התעסקות רק עם הדברים האלה. על יסוד העיקר, תראו את המשפט הזה, הדגשתי לכם אותו, על יסוד העיקר של לקיחת ציור הזמן ההווה בלא שום תעודה בעתיד. זה הנקודה, לקיחת ציור הזמן בהווה, מה שמעניין זה אכול ושתי עכשיו, כי מחר נמות, לא משנה מה מחר, אין עתיד, אין עולם נסתר, אין עולם הבא, אין שמונה, אתם מבינים, יש רק שבע, יש רק שבע, יש רק חומר, יש רק גוף, אין רוח, אין נשמה, בסדר? אין את מה שעם ישראל מייצג, רוחניות, כן, אלוקות. עכשיו הוא אומר, הרב, זה מקביל למהלך, ממילא, המהלך עם יוון מקביל, כן, למשהו שהראה בבית המקדש. בית המקדש, אומר הרב, היו אומרים, לא היו עונים אמן. מה היה אומר המברך בסוף הברכות? היה אומר, ברוך השם, לא, ברוך השם מן העולם, אחרי זה אומרים עכשיו כותו, ברוך השם מן העולם. ככה היה אומר, ברוך השם מן העולם. ואז ראו חכמי ישראל, שהצדוקים קלקלו, מה זה הצדוקים קלקלו? שאמרו, אין עולם אלא אחד. יש רק עולם אחד, אין עולם הבא, אין משהו מעבר לעולם הזה. יש רק את העולם שלפניך, רק מה שאתה מרגיש בחוש. אז מה תקנו חמי ישראל לומר? מן העולם ועד העולם. למה להדגיש שאין עולם אחד, אלא שתי עולמות. שתי עולמות. המחלוקת הזאת אומר, זה בדיוק עניין עם יוון. כלומר, כאשר, תביני, לפני הצדוקים, לפני שעם ישראל חי לפי הבריאות שלו, בבריאות הטבעית של עם ישראל, כשאומרים עולם הזה, מתוך העולם הזה אנחנו כבר רואים את העולם הבא. רואים שיש משהו מעבר, אנחנו מרגישים שיש נשמה בעולם, יש אלוקות בעולם, יש משהו, כן, משהו נסתר, יש משהו אל-טבעי, מתוך העולם הזה כבר זה ניבט אלינו, לכן מספיק להגיד ברוך השם מן העולם, במקדש זה מספיק, אבל באו כל מיני תרבויות זרות, ומתחילות להגיד, לא, יש רק מה שלפניך, יש רק את העולם הזה, רק את החומר, רק את התענוגות של העולם הזה, אין משהו מעבר, כן? אז עכשיו זה מתחיל גם לחלחל אלינו, לעם ישראל, עם ישראל מתחילים להגיד, רגע, אולי באמת זה נכון, אולי יש רק עולם הזה, אולי יש רק חומר פה, אולי אנחנו צריכים להתעסק רק במה שאנחנו נהנים מהעולם, ולא באיזשהו ערכים אידיאליים, ערכים אלוקיים, שהם נותנים ערך לכל החיים, שהם שייכים למדרגה הנסתרת, למדרגה האלוקית, אולי יש באמת רק את העולם הזה, ולא את העולם הנסתר, לא את העולם הבא. לכן באים חזר ומתקנים מן העולם ועד העולם. תדע, יש עוד עולם, העולם הזה הוא רק חצי, יש שתי עולמות, יש שתיים. ולכן, אתם מתכוונים שזה המאבק עם יוון, שיוון אומרים יש רק את העולם הזה. עם ישראל אומרים, יש רק גוף, יש רק הנאות. עם ישראל אומרים, לא, יש גם ערכים, יש גם אמת, יש גם קדושה, יש אלוקיות שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יש דברים מעבר לעולם הזה, זה המאבק, כן? המאבק פה שבין תורת ישראל לבין חוכמת יוון, לבין התרבות יוון, המאבק הזה יוצר שצריך לעשות חנוכת המקדש, חנוכת המקדש למה? לא להסתפק בשבעה ימים, כי שבעה ימים זה כמו לומר מן העולם. אז צריך להגיע להסתפקות לשמונה ימים, אתם מבינים? שמונה כדי להדגיש שיש משהו שהוא מעבר לסכום הטבעי, מעבר לעולם הזה, מעבר לשבע, יש משהו מעבר לטבע, אתם מבינים? תראו מה שמסביר הרב קודם, מה שמסביר הרב קוקן, אומר ככה, היוונים אמרו על יסוד העיקר של לקיחת ציור הזמן ההווה בלא שום תעודה בעתיד, עד שגרמו להשפיע על הכיתות הרעות שיצאו מקרבנו לומר אין עולם אלא אחד, ושעבורם תקנו במקדש לומר מן העולם ועד העולם, כלומר בשעה שהזמנים מתוקנים ונעשה חל בהירות, די באמירה אחת מן העולם, והעתיד כבר נשקף, ברור שיש עתיד עליון אלוקי, שהוא נסתר, שהוא יאמור, עתיד להגיע. אבל באשר האפילו אור האמת, הם הכשיחו, היוונים הם החשכה, הם הכשיחו, ראוי להעמיד מפורש את התעודה של העתיד, לשים את זה, הנה זה קיים, להראות את זה, זה משהו ברור, אף על פי שהעיניים הטרוטות אינן מכירות אותו מן ההווה, מכל מקום דבר אלוהינו יקום לעולם, כמו שאנחנו לא מצליחים לזהות שזה קיים, אבל זה קיים, דבר אלוהינו יקום לעולם. כן? בואו נדלג לפסקה הבאה, כשם שדי באמירה אחת מן העולם, לכלול כמו כן את העתיד בזמן הבהיר והמאיר, כן? זה היה לפני שהצדוקים קלקלו, כן, די בחנוכה של שבעה ימים, כן? שכולל ההיקף הזמני ההווה שבתוכו כבר נכלל השבת, חנוכה של שבעה ימים זה מספיק. הרומז הוא מכין יום שכולו שבת. אז מתי הספיקה חנוכה של שבעה ימים? מתי הספיקה? בית המקדש הראשון, אז יש נבואה, יש השראת שכינה, עם ישראל, ברור לו מתוך, בית מתוך השבע, ברור שיש שמונה, ברור שיש על הטבע, ברור שיש נסתרות, יש אלוגות, אבל באו היוונים ואומרים, יש רק פה, יש רק חומר, יש רק עולם הזה, אבל את הירידה שגרמו היוונים העוללים, שתשתשו את בהירת ההווה מלהציץ מתוכו את העתיד הנהדר, שאז יגלה אור השם וכבודו בעולם, והאלילים כלי לחלוף, היה דרוש לחזק את הצפייה העיקרית הישראלית. ולכן באו חכמי הדור, כן? שלא תתקמץ גם היא בהווה כאותה של היוונית חלילה, להסתפק רק בהווה. לעשות החנוכה 8 ימים, כלומר יום אחד העודף על ההיקף הנהוג בהווה. וזה, לכן חנוכה דווקא הוא 8 ימים, כי בו, בגלל כאילו חולשתו, צריך להדגיש, תבינים? כשאנחנו לא חלשים, אז מספיק לנו 7. גם כשהיינו חלשים מול היוונים, מול תרבות יוון, מול החומרניות של יוון, היה צריך להדגיש ולחדד, שאנחנו שייכים גם למשהו מעבר, ל8, לעל הטבע. בסדר? לאלוקות. להורות בפועל שכל מגמותינו יגלו ויצאו פעולה רק בעתיד. כן, שיצא הזמן בכללו מידי שפלותו, והעולם ירפא מבונו ורעותיו הכלליות והפרטיות, שהוא מגמתן של ישראל ותעודת אורו של מקדש. על כן יום עד חנוכה ותמן יעינו כמו פרש מן העולם עד העולם. זה, תמיד, אז היוון כאילו הכשיכו את עיניהם של ישראל. חושך, כתוב במדרש, מדרש שבא בראשית, תראו, תדגו קצת למטה פה, כמה מקורות פה למטה, וחושך זה גלות יוון שהכשיכה עיניהם של ישראל. עכשיו שימו למה הם עוד עשו, אמרנו, הם הכשיכו והם גם גרמו לנו כאילו לשכוח שיש משהו מעבר, נכון? כלומר, לשכוח את העתיד, לשכוח שיש גם נשמה, ולהתעסק רק עם מה שלפנינו, רק עם הנאות הגשמיות, רק עם הגופני, עם החומר שלפנינו, רק עם זה, הם משכיחים איתנו. לכן מה אנחנו אומרים בעל הניסים, אנחנו אומרים, כן, מה רואים? כן, בעל הניסים, כתוב לכם גם פה, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך. אז יוון הם גם נקראים חושך, הם הכשיכו עיניהם של ישראל, את האור הישראלי, הם הכשיכו ועל ידי שהם, והם גם השכיחו מאיתנו, השכיחו שיש משהו מעבר לחיים הגשמיים, יש משהו מעבר לתרבות החומר, יש משהו, כן, יש ערכים, יש אלוקות בעולם, הם באים ולכן שימו לב, כן, אותיות חשיכה, זה אותיות מה? שכחה, בסדר? חושך זו קלות יוון, ההחשכה של יוון היא גורמת שכחה בישראל, להשכיחם תורתך, להשכיחם שיש משהו מעבר, להתעסק רק עם מה שלפנינו, זה מה שרוצים יוון. תעסקו רק עם מה שהחושך על קולט, רק עם העולם הזה, הוא לא קולט עולם הבא, תשאיר את העולם הבא לצדיקים קדושים, לא אלינו, לפילוסופים. אנחנו פה, החיים צריכים להתנהל לפי מה שהחוש רואה, לפי העולם הזה. אז לכן חושך, ההחשכה של יוון, חשיכה זה אותיות שכחה. אבל אנחנו רוצים להבין איך כל זה קשור לרמז של כאן, חנוכה, הוא תבוח טבח ואכן. מה זה הוא תבוח טבח ואכן שאמר להם יוסף? מה אמר יוסף לזה? בעצם לאנשי ביתו שם, להכין את הסעודה לאחים, נכון? אז אומרת הגמרא, אתם יודעים מה זה תבוח טבח ואכן? מה הכוונה שהוא אמר להם? תראו את הגמרא בחולין פה, מסכת חולין, ואמר רבי יוסף ברבי חנינה, מהי דכתיב ותבוח טבח ואכן? פרה להן בית השחיטה. תבוח טבח, כלומר תשחט. עכשיו לא רק תשחט, אתה גם פרה להם בית השחיטה, תראה להם ששחט, הוא ידע, יוסף ידע שהרי הם לא יאכלו משחיטה לא כשרה. אז תראה להם ששחט את הטוב. תבוח טבח. מה זה ואכן? תכין להם את הבשר, איך תכין להם את הבשר לאכילה? לא התכוון להגיד לו רק תבשל, לבשל זה פשוט, הוא צריך לבשל, לבשל את הבשר, הוא גיל, לא יביא להם בשר איזה, או לצלוט אותו לפחות. או זה על האש, מה זה? זה היה לה יש אולי, לא יודע מה זה היה. אבל מה זה ואכן הוא אומר? תול גיד אנשי בפניהם. זה ואכן, תול גיד אנשי בפניהם. ככה הם רואים שהבשר הזה מוכן להכיל, האם יש גיד אנשי אי אפשר לאכול. תול גיד אנשי בפניהם, זה תבוח טבח. אז רואים שמה זה, איפה בעצם רמוץ כאילו חנוכה, איפה הוא נעוץ כאילו בזה? תול גיד אנשי בפניהם. לתול את גיד אנשי לפני הארוחה של האחים. זה שמה זה נעוץ הרמז של חנוכה. שאמרנו, יש פה רמז סעודות המצווה הקודם. למה דווקא גיד אנשי? מה זה גיד אנשי? גידה, מה זה? מה? מה זה נשה? מה זה? יפה. גידה נשה. נשייה בארמית זה שכחה. גידה שכחה. אמרתם, גידה נשייה, גידה שכחה. כך כתוב בראשונים שנשייה זה שכחה. זה הגיד שגורם לשכוח. ממה הוא גורם לשכוח? הוא גורם לאדם לשכוח. מה הוא גורם לאדם לשכוח? גורם לאדם לשכוח מכל מה שצריך לזכור. כל מה שאנחנו צריכים לזכור, הוא גורם לנו לשכוח. מה אנחנו צריכים לזכור? אנחנו צריכים לזכור שהעולם לא נגמר רק בעולם הזה. ויש המשכיות, ויש דברים גם שמעבר להנאות, ויש דברים שמעבר למה שהאדם רוצה, מעבר לרצון שלנו. יש חובות גם, יש ערכים שצריכים להיות נאמנים אליהם. כל מה שאנחנו רוצים לזכור, גיד אנשים משכיח לנו. למה הוא משכיח לנו את זה? כי גיד אנשים, מה הוא בעצם כולל בתוכו? מה הוא בעצם מייצא גיד אנשים? גיד אנשי, הרי זה המקום שבו נגע, כף ירחו, נגע שם המלאך, נכון? ביעקב. כי בו, כן, זה שרו של עשיו שם, נכון? שרו של עשיו נגע ביעקב, כן? למה? כי שם יש לו אחיזה, למה שם יש לו אחיזה? כי בגיד אנשים מרוכזים, למה הוא משכיח לנו את הכל? כי מרוכזים בו, מה מרוכזים בו? כל היצרים, כל התאוות, כל התאוות הגופניות שאדם נמשך אליהם בעולם הזה, שהם משכיחים מאיתנו את האידיאליים, את החובות שלנו, את הערכים שלנו, כן, את העולם הבא, כן, את השמונה, משכים לנו את כל זה, הכל מרוכז שם בגיד הנשה, הכל מתומצת אליו, הוא מבטא את המרוכזים אצלו, כן, כמו תרכיז כזה, כן, כל, תרכיז של כל התאוות, תראו, אומר הזוהר הקדוש, כן, קודם כל, זה גיד הנשה, זה נקרא מישון, מה, יוסף קורא לבן שלו מנשה, נכון? מה זה מנשה? כי נשני אלוהים מכל בית אבי, כן, את כל המעלי ואת כל בית אבי, נשני, כלומר, השכיח ממני את כל האיסורים שהיו לי, את כל המעלי ואת כל בית אבי, את כל, השכיח ממני את הכל, זה גיד הנשה, משכיח מאיתנו. הוא משכיח את העולם שמעבר, שיש לנו חובות, לא רק את ההנאות של העולם הזה, אנחנו צריכים לקחת. וזה מה שאומר הזוהר, הזוהר הקדוש שאומר פה, כן? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. כן? כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה, דאפילו בהנאה אסיר, לא רק לאכול, גם אסור ליהנות ממנו. ואפילו ליה ולכלבה. כן, הוא צריך להתרחם אותו כל כך, תן אותו גם לכלב שלך, אל תיתן אותו. כי הוא כך צריך להתרחם, למה? כי הוא משכיח ממך. משכיח לך מי אתה באמת. שאתה שייך לעולם נסתר, לעולם עליון, לא רק לעולם החומר, לא רק לגופניות אתה שייך, כן? ומה יקרה גיד הנשה, כן? כלומר, גיד דיו מנשה לבני נשה מפולחן הדמריון. כלומר, מה הוא עושה גיד הנשה? הוא מנשה לבני נשה, הוא משכיח מבני האדם מפולחן הדמריון, מלעבודת השם, מלעבודת השם. כי אם אתה עושה כמו היוונים, בעליצות החיים, בתאוות הגופניות, אתה שוכח שיש גם עבודת השם בעולם. למה צריך עבודת השם? תן, יכול ושתה, תן ליהנות מהחיים. כן? מפולחן הדמריון, משכיח את עבודת השם. וזה מה שהבנים עשו. החושך זה יוון, והשכחה זה יוון. משכיחים שיש משהו מעבר לשבע, שיש שמונה. כן? ותמנו יצר הרע רביע. רובץ. בגיד אנשי יצר הרע רובץ. הוא מרכז את יצר, כי שם זה עולם התאוות, כי עולם התאוות של העריות. זה נמצא שם שהיוונים היו פרוצים מאוד בעריות. משקף זכור, וכל זה מה שהיוונים היו פרוצים. ולכן תביני, תול את גיד אנשי, אומר יוסף. ושם נמצא הרמת שלנו, כי על זה נקודת המאבק. האם אנחנו חיים בעולם של שבע, כמו שהיוונים רוצים? שבע ואפילו פחות מזה, רק גוף, רק חומר, רק מה שתוכל ליהנות, או שיש לנו חנוכת המזבח של שמונה ימים. יש לנו עולם נסתר, שאנחנו צריכים לראות אותו מתוך העולם הזה, וצריכים לזכור אותו, כן? שגיד אנשי, כל עולם התאוות החומריות, זה מה שמשכיח מאיתנו את התכלית האמיתית של החיים, שהיוונים באו ובדיוק ניסו להחשיך את עם ישראל, ולהשכיחם תורתך. טוב, שיהיה חג שמח לכולם, בעזרת השם. תהיו.